שלום לכל המאזינים. הפרשה שלנו מניחה תשתית למשפט של עם ישראל. אנחנו עם המטרה בסוף, אחרי מעמד הר סיני, לפני כריתת הברית, היא להעמיד מדינה, להגיד מה רוצה התורה. בשביל מה ניתנה לנו התורה? התורה הזאת ניתנה לנו לא בשביל שכל אחד ואחד מאיתנו יהיה בן אדם טוב, זה גם חשוב כמובן, גם בשביל זה ניתנה התורה, אני לא מזלזל, אבל הרעיון הוא רעיון הרבה יותר גדול. הרעיון הוא שלא שכל אחד ואחד מאיתנו לא ירצח ולא ינאף ולא יגנוב ויעשה שבת. הרעיון הוא ליצור מציאות שונה בעולם. זה לא משהו אגוצנטרי ולא משהו אגואיסטי לכל אדם ואדם. הרעיון הוא לתקן את העולם, והרעיון הוא להעמיד עם, עם נצחי, שיחיה כעם, כמדינה, כישות לפני השם, וישפוט במשפטים של השם. הרעיון של להעמיד תשתית משפטית לפני, כחלק מכריתת הברית לפני השם, הוא הרעיון שהפרשה שלנו הוא בא ללמד אותנו, ואנחנו נבקש היום לראות מהי התשתית המשפטית שהתורה באה ללמד אותנו, מהי תפיסת העולם המשפטית. כי כמובן כאשר משפט הוא לא רק כדי לעשות סדר בעולם, משפט תמיד נובע מאיזושהי תפיסת עולם של איך עולם נכון ותקין צריך להתנהל. בשביל זה אנחנו נבקש לראות מה הרעיון שעומד מאחורי המשפט. אנחנו כמובן לא נוכל ללמוד עכשיו לעומק כל פרשייה ופרשייה בפרשיות המשפטים, אבל באופן כללי בואו נראה מה הקו המנחה מאחורי הפרשה הזאת. נגיד שתי מילים על שתי הפרשיות הראשונות, למרות שהן נושא בפני עצמו, ואחר כך התורה עוברת לנושא אחר שעליו אנחנו נרצה יותר לעמוד. שתי הפרשיות הראשונות, פרשת עבד עברי, פרשת אמה עברייה, כפי שאמרנו, תחום משפטי שונה מכל התחום שיבוא אחריו, שיעסיק אותנו לאורך רוב הפרשה. האם ובאיזה מידה אדם יכול למכור את עצמו? זה אולי הבסיס לפרשת המשפטים, מפני שניתוח של הפרשיות האלה, שנעשה בעזרת השם בהזדמנות אחרת, כי זה חשוב בפני עצמו, מסביר מהו אדם, מהי חירותו של אדם, באיזה מידה אדם בעלים על עצמו, שיש פה איזשהו אבסורד שיבוא לידי ביטוי דווקא בפרשת בהר, שאם האדם רשאי למכור את עצמו לגמרי, סימן שהוא בעלים על עצמו. בעלים על עצמו יכול לעשות מה שהוא רוצה. האדם לא רשאי למכור את עצמו לגמרי, זאת אומרת שהוא לא בעלים על עצמו. שיש פה איזשהו גוף משפטי, או במקרה שלנו הקדוש ברוך הוא שמתערב ואומר אתה שלי. ואתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה כי אתה לא שלך. וזה כנראה הפתיחה לפרשת המשפטים, זה האמירה הזאת שבאיזה מידה אתה שלך ובאיזה מידה אתה שלי. כי בלי זה אי אפשר להתקדם. כי אם כל אדם הוא בן חורין לעצמו, אז באמת אין עניין לדון במשפטים, במשפטי השם, תסתדרו אתם ביניכם, תעשו מה שבא לכם, תקבעו איזה חוקים שבא לכם. דווקא האמירה שכולנו עבדי השם היא זו שפותחת, שאגב לא נזכרת פה. האמירה הזאת שכולנו עבדי השם ולכן לא יכולים להימחר, זה הנושא של פרשת בהר, ולכן גם ההלכות של פרשת בהר שונות מההלכות פה. פה אנחנו דנים מצד המשפט. ופה התורה אומרת, מצד המשפט אתה לא בוחר את עצמך, אתה מוכר את עבודתך, אתה מוכר פרק זמן של עבודה. אבל טוב, כפי שאמרנו, אנחנו נרחיב בשיעור בפני עצמו בהזדמנות אחרת, ונעבור לנושא המרכזי של הפרשה שמתחיל אחרי עבד עברי ועמה עברייה. אחרי עבד עברי ועמה עברייה יש לנו רצף ארוך מאוד של פרשיות שעוסקות במשפטים בין אדם לחברו, כאשר המכנה המשותף הוא איך מתמודדים עם פגיעה שפגע אדם אחד באדם אחר בצורה זו או אחרת. והשאלה המרכזית היא מהו העיקרון המשפטי שעומד מאחורי העקרונות המשפטיים, שעומדים מאחורי הדינים השונים שהתורה מלמדת אותנו כאן, ואת זה אפשר לראות מהסדר של הפרשה. הפרשה היא בסך הכל פרשה מאוד מאוד מסודרת. מתחילה בהקאות, הקאות כמובן בכף, כן, אדם שהיקה את חברו, או הרג אותו, או חבל בו, או כילל אותו, שגם זה סוג של הקאה, או גנב אותו, פגע בחירותו, גם גניבה היא סוג של המתה. אדם שגונב אדם אחר, חוץ מזה שאולי ההבדל היחיד בין זה לבין רצח, הוא שאת זה אפשר להחזיר. ורצח הוא סופי. אבל חוץ מזה, התורה מתייחסת לזה בצורה לגמרי שווה כמו רצח, מות יומת. אנחנו פותחים בזה ש... בנפשו של אדם. נפשו של אדם, כמובן אנחנו יכולים, יש שאלה איזה אדם, התורה מבדילה בין איש או אישה סתם, אביו ואימו, כן, מי שפגע באביו ואימו, אז זה נושא הרבה יותר חמור ממי שפגע בסתם אדם. כמובן לגבי רצח אנחנו לא מבדילים בין מי שפגע בסתם אדם למי שפגע באביו ואימו, כי גם להרוג סתם אדם זה מספיק חמור, אבל ברגע שאנחנו יורדים בדרגה ומגיעים לקללות או לחבלות, מכות שאינן ממיתות, אז כבר צריך להבחין בין מכה סתם איש או אישה לבין מכה את אביו ואימו, או לחלופין מכה עבד או אמה, שזה לכיוון השני, כל עוד זה עבדו ועמתו, גם כן אנחנו דנים בו בצורה חמורה, ואם הוא הרג את עבדו ועמתו אז נקום ינקם, שזה גם כן סוג של מיטה, רק שהלשון היא אחרת. אם הרגת איש או אישה, אז אומר הקדוש ברוך הוא מות יומת, אז יש לך פה עסק איתי, נקום ינקם, יש לך עסק איתו, התוצאה היא אותה תוצאה, יהרגו אותך. אבל כאן כבר יש לך עסק לא רק איתי אלא גם איתו. משם אנחנו כמובן עוברים לנושא של חבלות, של נזקים, מה נותנים תחת עין, תחת שן, תחת עוברים. העוברים כלולים באותה פרשה של עין והשן, כי כנראה התורה תופסת את זה שכל עוד הם לא נולדו, הם עדיין חלק מהגוף שלהם, הוא דווקא צריך לפצות את האב. אבל באותה פרשייה שעוסקת ויצאו ילדיה, התורה גם עוסקת בעין תחת עין, שן תחת שן, זה הכל אותו דין ואותו עניין, שצריך, יש לך פה עסק עם הבן אדם, שעקרת לו עין שן, או שעקרת לו עובר שעדיין לא נולד, כל זה באותה פרשייה. וכמובן, אנחנו עוסקים גם מיד בשאלה מה קרה אם אותו איש היה עבד או אמה שלך, ואז אנחנו מגיעים לאיזושהי פרשייה, שנרצה תכף לדון אם היא שייכת עדיין לחלק הזה של הפרשה, כבר לחלק הבא של הפרשה, והיא פרשת שור. שור שבינתיים אנחנו עוסקים בשור שהרג אדם. עדיין אנחנו לא עוסקים בשור שהזיק. בינתיים אנחנו מדברים על שור שהרג אדם. שור שהרג אדם, אנחנו מבחינים בין תם לבין מועד, ותם, כל עוד הוא, השור בכל מקרה, דינו כדין אדם שהרג אדם. השור ייסקל. בכל מקרה, השאלה היא לא מה יהיה עם השור, אלא מה יהיה עם התשלומים, או עם דינו של הבעלים. בינתיים אנחנו עדיין לא מדברים על תשלומים, אנחנו מדברים על דינו של הבעלים. וכאן השאלה היא עד כמה אני יכול להאשים את הבעלים. כל עוד השור תם, אין לי תלונות כלפי הבעלים, יש לי תלונות רק כלפי השור. זה אגב יחזור על עצמו אחר כך בשור שהרג, בשור שהזיק. גם בשור שהזיק אותו דבר. אם השור רק הזיק, אז והשור הוא עדיין תם, אז מוכרים את השור וממנו משלמים לניזק. כלומר, השור חייב באותו דבר שהבעלים היה חייב אם זה היה הוא. אבל אם השור הוא מועד, אז פה הבעלים ישלם מכיסו, לא מגופו של השור. אז זה בכל מקרה, ברגע שהבעלים לא מתרשל ולא שומר על שורו, אז זה גם בשור שהרג אדם וגם בשור שהזיק. הבעלים גם מתחייב. הבעלים מתחייב במה? וגם בעליו יומת, אלא שהתורה מסייגת ואומרת, אם כופר יושת עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושת עליו, זאת אומרת, המיטה הזאת לא חייבת להישאר מיטה. היא יכולה להפוך לכופר. וזה כבר נותן לנו בפרשה אפשרות להגיד שיש מיטות שהן מיטות, או יש פגיעות גוף שהן פגיעות גוף, ויש פגיעות גוף שבסופו של דבר, אנחנו לא נהרוג את האדם, אלא ניקח ממנו כופר. או לא נוציא לו עין, אלא ניקח ממנו כופר. אבל אנחנו כמובן לא יכולים להגיד את זה על מכה איש ומת, מפני שיש לנו פסוק בפרשת מסעי, שאומר שמרוצח לא לוקחים כופר, אלא הורגים אותו. אבל אלמלא כן, הפרשה שלנו היא בסופו של דבר פרשה משפטית, פרשה כספית, ו... בשור, ובעלים של שור יכול לתת כופר ולא למות. אבל הפרשה הזאת כבר אותה פרשה שבין, שאחרי כל פרשיות הפגיעה עוסקת בשור שפגע, ואנחנו כבר דנים בו בצורה אחרת. אתה עדיין, הבעלים עדיין אחראי לשורו, לפחות אם הוא מועד. אבל יש כאן כבר אפשרות לכופר. אחרי פרשת שור שנגח אדם, יש לנו באות הפרשיות נזקי ממון, שרובן ממון שהזיק. ממון שהזיק מתחיל בבור, בור שחפרת והוא גרם נזק, או שורך שגרם נזק ממוני, נגח שור אחר. אחר כך יש גם את הנושא של גנב, שגם הוא כמובן טעון דיון בפני עצמו. היה לנו בפרשיות הנפש, היה לנו גנב נפש, שדינו מאוד יומת, וכאן יש לנו גנב ממון, שיש לו כל מיני דינים אחרים, והוא קצת חורג מהעניין של ממון שהזיק, ואחר כך יש לנו את עדרו שהזיק ואישו שהזיקה, שזה עדיין ממון שהזיק. ועכשיו, הווה אומר, יש לנו שני חלקים בפרשה. חלק הראשון של, של פגיעה בנפש, או הריגה, או פגיעה קלה יותר של חבלה, והחלק השני של ממון. ובאמצע עומדת פרשת שור שנגח אדם, שהשאלה היא, האם אנחנו נשייך אותה עדיין לחלק הראשון של פגיעות גוף, או שכיוון שמדובר כאן על שור, אנחנו נשייך אותה לחלק השני של פגיעות, ממון. בואו נבדוק מה, עכשיו, במה זה תלוי? זה, השאלה הזאת היא שאלה קריטית בהבנת כל העיקרון הבסיסי של פרשת משפטים, כל העיקרון המשפטי של פרשת משפטים. מה מעניין אותי בעיקר? האם מי גרם לנזק או מי נזק? אם אני אגיד שפרשת שור כבר שייכת, שור שנגח אדם כבר שייכת לחלק השני, כי בחלק השני הממון גרם לנזק. זאת אומרת שאני עוסק בשאלה מי גרם לנזק. אם אני אומר שפרשת שור שנגח אדם ועדיין שייכת לחלק הראשון, זאת אומרת שעיקרה של הפרשה הוא השאלה איך אני פותר את בעייתו של הניזק. אדוני היקר, אתה לא מעניין אותי, אתה כלי. הניזק מעניין אותי. אתה צריך, העולם צריך להיות מתוקן. אתה צריך לתקן את העולם. זה מה שמעניין אותי. וזה מה ש... זה העיקרון המשפטי של התורה. כשאנחנו מתייחסים לשאלה הזאת, אנחנו נוכל להבין המון 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 דברים בפרשה. יש כמה ראיות שהנושא של הפרשה הוא הניזק ולא המזיק. קודם כל, אילו הנושא של הפרשה היה המזיק, אז למה גנב נמצא בחלק השני ולא בחלק הראשון? גנב ממון נמצא בחלק השני. כי גנב ממון זה אדם שהזיק. אדם שהזיק בפני עצמו. יש עוד כמה וכמה ראיות לעניין הזה, שהנושא הוא מישהו פה נפגע ואתה אחראי. זה העיקרון המשפטי של הפרשה. הפרשה לא מתחיל. בלי אכלו לי שתו לי, לא התירוצים שלך לא מעניינים אותי. זה מה שבא הפרשה להראות. אתה אחראי לעולם. העולם צריך להיות מתוקן. אם ככה, נוכל, הפרשה מסתדרת לנו הרבה בצורה הרבה יותר טובה. פרשה שור שנגח אדם ועדיין שייכת לחלק הראשון של הפרשה. כי לא מעניין אותי, כמובן אני מתחשב גם בשאלה אם אתה איזק הרגת או שהשור שלך הרג. אבל בסופו של דבר, מישהו מת בגללך, זה מה שחשוב. אתה עכשיו צריך לתקן את העולם. והפרשה, חלק השני של הפרשה אומר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, דווקא בפרשת גנב. גנב ישלם. כן, גנב, מה הוא יכול, אפשר לתקן. מה שעשית יכול להיות מתוקן. אבל בתנאי שיש לך כסף. אין לך כסף, לא מעניין אותי, לא מעניין את הסבתא שלי. מבחינתי, תמכור את עצמך לעבד, אתה תשלם. אתה החלטת שאתה רוצה להיות גנב? לא מעניין אותי שהחברה דרדרה אותך לזה, והבית שגדלת בו, ואין ילדים רעים, יש ילד שרע לו, לא מעניין אותי. אתה החלטת שאתה רוצה להיות, בסופו של דבר, אתה החלטת שאתה רוצה להיות גנב? אתה גנבת, אתה תשלם. אין לך, תמכר לעבד. כן, כמובן את כל הנושא הזה של מכירה לעבד, יש כל מיני מגמות מודרניות להסביר אותו בכל מיני צורות, שימכרו אותך לעבד בבית של אנשים טובים שיחנכו אותך. פרשה לא אומרת את זה, חד משמעית. זה כל מיני אנשים שמנסים ללמד סנגוריה על התורה באוזני האדם המערבי המודרני. אני יודע שמדובר על אנשים גדולים מאוד, אבל בסופו של דבר זה מה שהם עושים פה, הם אומרים את זה. זה לא עומד בשום מבחן. כי אם ככה, מה זה משנה אם יש לו או אין לו? גנב עשיר לא נמכר. הרעיון הוא לבוא ולומר, אדוני, אתה אחראי. אתה לא יכול להשתמט מאחריות. השור שלך גרם נזק, אתה תתקן את העולם. גנבת, אתה תתקן. אתה תחזיר את הדבר לקדמותו. הפרשה פה מלמדת אותנו עיקרון משפטי מאוד גדול של אחריות. אדוני היקר, יש לך אחריות על העולם. אל תתחיל לספר לי כל מיני סיפורים, הייתי ככה, הייתי ככה, הייתי ככה, לא מעניין אותי. מעניין אותי שהעולם, ומעניין אותך בעיקר, שהעולם יהיה מתוקן. בואו נקרא את כל הפרשה עכשיו בצורה הזאת, ונראה שכל הפרשה נראית אחרת לגמרי. הפרשה, כמובן שהנושא הזה של מכה איש ומת זה נכון, שם אנחנו צריכים בכל מקרה, ואגב הפרשה שלנו לא אומרת את זה, מי שאומר את זה זה פרשת מסעי שהנושא שלה הוא אחר. כאן אין ברירה, וירתה הרע מקרבך, אנחנו, רוצח לא יהיה בקרבנו, אנחנו נהרוג אותו. מה זה יעזור? אגב זה גם יעזור, פרשת מסעי עצמה אומרת שזה משפט בין המכה ובין גואל הדם. גואל הדם מקבל משהו בזה שהורגים את הרוצח. אל תסתכלו על זה אחרת. גואל אדם, בזה שהורגים את הרוצח, גואל אדם מקבל משהו. זה משפט. אבל הרעיון פה הוא להשלים את חסרונו של הניזק. אתה אחראי למה שנגרם בגללך. זה מה שאומרת הפרשה לכל אורך הדרך. ומה אתה צריך לעשות? לתקן את העולם. אני לא אעבור עכשיו פרשייה-פרשייה, אבל ההסתכלות הזאת על הפרשות בולטת מאוד בפרשה, תקראו ותראו שזה ככה, שיותר קל לפרש את הפרשה ככה מאשר לפרש אותה בדרך השנייה. לפי זה יוסבר בצורה מאוד ברורה העניין של הדרשות של עין תחת עין, שנראות דרשות קשות בתחילת פרק החובל, אבל אם נבדוק לכל אורך הפרשה, למילה תחת יש משמעות מאוד מאוד ברורה בפרשה. לא רק בפרשה, בתורה. לתת משהו תחת משהו, זה לתת משהו במקום משהו. אם אתה מוציא למישהו את העין, המילה תחת לא מתאימה פה. היא לא, המשמעות של המילה תחת זה לתת עין תחת עין, כלומר, תן לו עין חדשה תחת העין שיוצאת לו. יכול להיות שהרעיון שהתורה רוצה ללמד פה, שחכמים לא פרשו ככה, מפני שהם לא ידעו בכלל שזה אפשרי, התורה ידעה שזה אפשרי. אז היא אמרה את זה, זה תיקח את העין של המזיק, תשתיל אותה אצל הניזק. קח את השן של המזיק, תשתיל אותה אצל הניזק. אבל זה, ודאי שהרעיון של לתת משהו תחת משהו, זה תקן את הנזק שעשית. חכמים לא הכירו את האפשרות להשתיל, אז הם אמרו, טוב, להשתיל אי אפשר, תשלם לו. אבל הרעיון הוא שאתה צריך, אתה אחראי, אתה לא יכול להגיד, טוב, מצטער, לא התכוונתי, מה אפשר לעשות? לא, מה אפשר לעשות? אתה תעשה. תמכור את עצמך לעבד, תוציא לעצמך עין, תיתן לו, תשלם לו. אבל אי אפשר להסביר את המונח תחת בפרשה כלהוציא עין. לא נתת שום דבר תחת העין ההיא. לתת משהו תחת העין ההיא זה תמיד, זה כמו שלם ישלם שור תחת השור. שלם ישלם שור תחת השור, ודאי שאם אתה תהרוג את השור של המזיק, לא נתת שור תחת השור. ודאי ששלם ישלם שור תחת השור, זה ייתן שור. לחופשי ישלחנו תחת עינו, כלומר, תן לו משהו במקום העין שלקחת לו. שלח אותו לחופשי. לפי זה אפשר להסביר את הדרשות, כפי שאמרנו, כפי שכבר רמזנו בתחילת השיעור. יש מיתות שיכולות להיות מוחלפות בכופר. אבל אני חוזר עוד פעם על מה שרציתי לומר. מה שמעניין אותנו זה העיקרון המשפטי שהתורה מלמדת אותנו. הכלל המשפטי שלפיו רואה התורה את המשפט, והכלל המשפטי הזה הוא ברור. העולם צריך להיות מתוקן, לא אתה. אתה אחראי שהעולם יהיה מתוקן. ואם בגללך נגרם נזק, אתה אחראי שהוא יתוקן. זה העיקרון המשפטי של פרשיות הנזיקין שבתורה. עם זה עם ישראל יוצא לדרכו. שבת שלום.